טוב, היום יש לי סיפור מעניין. הגיע אליי בחור, שיעור א', ישיבה גבוהה. זאת אומרת, בחור בן 16-17, הוא בא עם סיפור שיש לו בעיה שהוא פיתח תלות רגשית בחבר. זאת אומרת, הוא פיתח איזו הרגשה שמישהו מאוד מאוד תלוי באיזה חבר, והחבר הזה גם היה חברותה שלו, והוא הרגיש שזה עובר את הגבול וזה מזיק לו, אז צריך להפסיק, והיה לו נורא קשה להפסיק, אבל הוא הכריח את עצמו להפסיק, אז הוא הפסיק ללמוד איתו, אז הוא נשאר בלי חברותה, אז זה קלקל את הכוח, את המצב רוח. הסוף של הסיפור, שהוא נשאר במצב שהפסיק ללמוד לגמרי, בקושי לומד, והוא מסובך וקשה לו, והוא סובל, והוא מבודד, והכל מתחיל מזה שהוא התחיל עם תלות רגשית באיזה בחור שהוא פיתח. עם הסיפור הזה הוא הגיע. מה? פיתח זה ש... לייצר, לעשות. לפתח. לא, זה לא לפתוח. לפתח זה, למשל, אחד ממציא משהו, ואחד מפתח את זה. אז אני כמובן...
את הקשר בין המילה הזאת של לפתח מוצר, ולפתח תלות רגשית.
כן, אבל אין לזה מקבילה ברוסית? יש בטח, מה? עכשיו, אני, מה השכל הראשון שהולכים לעשות עם כזה דבר? אני התחלתי לבדוק מה היחסים שלו עם ההורים שלו, עם האחים, עם האחיות, מה הקשר הרגשי. מתברר שזה בחור טוב, מבית טוב, אין בעיות. הקשר הרגשי עם ההורים טוב, היחסים מאוד טובים, ההורים מאוד בסדר. אין שום סיפור רקע של איזה קושי או חסרים רגשיים שהבחור בא איתם מהבית והוא מחפש את האהבה אצל חברים, ולא טוב לו עם מה שיש לו בחיים. שזה הקלאסי. זה הקלאסי של בחורים שפתחים תלות רגשית. 90% מהבחורים זה כאלה שבאו עם חסרים מהבית בצורה כזאת או אחרת. פה זה לא היה. גם לא בחור מנודה או סנו בחברה. זאת אומרת, גם לא בחור שלא אוהבים אותו, לא סובלים אותו, לא הולך לו בחברה. גם זה לא הייתה הבעיה. לקח הרבה זמן עד שהצלחתי לעלות על הבעיה שלו, וזה סיפור מאוד מעניין וממש חשוב לדעת את זה. בין כל הדברים שהוא סיפר, היה קטע שהוא אמר שהוא סבל כל השנים מ קשיים מאוד מאוד גדולים להקשיב בשיעור. ועשו לו בדיקה לבעיות קשב וריכוז, ומצאו שאין לו בעיה כזאת. זאת אומרת, אין לו בעיית קשב וריכוז, אבל היה לו קושי מאוד מאוד גדול להקשיב בשיעורים. עכשיו, כשבחור יש לו קושי להיות מרוכז, להקשיב בשיעורים מצד אחד, ומצד שני אין לו בעיית קשב וריכוז, גם אין לו בעיות של התנהגות, גם אין לו בעיות רגשיות, אז מה יכול להיות, למה בחור קשה לו להקשיב בשיעור? זו השאלה מספר אחד. התשובה היא, דיברנו על זה כבר בעבר, נזכיר את הנושא הזה עוד הפעם, ודרך זה כאן נמצא את התשובה. דיברנו על זה שיש שני צורות איך אדם מבין חומר. יש חזותי ויש שמיעתי. זאת אומרת, יש אנשים שמבינים חומר, כשהם רואים את הטקסט כתוב והם לומדים אותו, ויש אנשים ששומעים את השיעור ומבינים דרך השמיעה. זאת אומרת, זה שני צורות. רוב האנשים יש להם איזון, זאת אומרת, החזותי והשמיעתי פחות או יותר אותו דבר, רוב האנשים. אבל יש אנשים, חלק מהאנשים לא יכולים ללמוד חזותי רק שמיעתי, וחלק מהאנשים לא יכולים ללמוד שמיעתי רק חזותי. נגיע לפסגה הכי גבוהה, רב שלמה זלמן אוירבך אמר בזמנו שרוב התורה שלו הוא קיבל משיעורים. משהו כל, בתור, היה הולך לשמוע שיעורים כל הזמן מכל מיני מקומות, ורוב תורתו זה משיעורים שהוא שמע. הרב אלישיב, החזון איש, אף פעם לא שמעו שיעורים. זאת אומרת, הנה שני אנשים שיצאו גדולי תורה, רק חזותי, הם לא שמעו שיעורים אף פעם. עכשיו, מדובר פה בבחור שהיה לו קושי בהבנה השמיעתית. זאת אומרת, בחור שכשהוא שומע שיעור הוא לא מצליח להיות מרוכז. למה הוא לא מצליח להיות מרוכז? כי מראש הביולוגיה שלו, המערכת שלו בנויה, שההבנה השמיעתית אצלו לקויה. מפה הכל מתחיל. יש לו בעיה בהבנה השמיעתית שלו. כשזה מגיע לישיבה קטנה, נתחיל עם ישיבה קטנה. כשזה מגיע לישיבה קטנה, זה הופך להיות קטסטרופה. למה? כי מה עושים בישיבה קטנה? ישיבה קטנה, מכינים שיעור, שומעים שיעור, חוזרים על השיעור. כל הלימוד זה רק שיעור, אין משהו אחר. כל הלימוד בישיבה הקטנה זה רק שיעור. מגיעה קבוצה של בחורים מסוימת, בדרך כלל לא הרבה, אבל זה עומד על מקסימום 10-15%, אבל יש בכל ישיבה 10-15% תלמידים שהם עם הבעיה הזאת, שיש להם קושי בהבנה השמיעתית. ממילא הם מוצאים את עצמם אאוט, הם לא בשיעור. הם לא מסוגלים לשמוע את השיעור, הם לא מסוגלים להבין את השיעור, ואין להם מה לעשות בישיבה, והם הופכים להיות כישלון למרות שהם בחורים טובים. בחדר זה פחות קיצוני, זה פחות קיצוני, כי בחדר עדיין יש אופציה ללמוד גם את הטקסט. ללמוד במתמיה. כשאתה לומד חומש, הרבה מסביר את החומש, אבל אתה יכול לראות את החומש ולראות את הרש"י גם לבד. כשאתה לומד חשבון, יש ספר חשבון עם התרגילים. 5 × 5 = 25, כתוב בספר. יש לוח הכפל, שאתה יכול ללמוד אותו חזותי בעל פה. יש רוב הפעולות הם עם המחשה. רוב הפעולות, יש גיר, יש לוח, יש המחשה, יש ספרים. אבל כשאתה שומע שיעור, על הבדל בין איסור גברה לאיסור חפצה, מה? מה אתה רואה מול העיניים? איפה אתה רואה את הגברה, איפה אתה רואה את החפצה? אתה מדבר איתי על חומר מופשט, שאם אני רק בשמיעתי, אני בבעיה. אני כל השיעור זה בעיה. עכשיו, האמת היא שיש המון בחורים נושרים, ממש נושרים, לא מזמן היה אצלי בחור כזה, שנהפך להיות זמר חתונות, הוא אפילו לא נהיה פרחח, לא נהיה פושע, אבל בחור טוב, מוכשר והכל, הוא נהפך להיות זמר חתונות, בגלל הבעיה הזאת שהוא לא היה מסוגל לשמוע שיעורים. רק בגלל זה, זה הרס אותו. עכשיו, מה הפתרון של הבחורים האלה? נתחיל ככה. הדבר הראשון שבחורים האלה צריכים, זה שההורים שלהם יזהו את הבעיה, לפני כל דבר אחר. קודם כל, לזהות, לא להגיד לילד, אתה לא מספיק מתאמץ, אתה לא מספיק משתדל, אתה לא מספיק בסדר, אתה לא מספיק משקיע, תלקח את הלימודים יותר ברצינות, אנחנו לא רואים אותך שאתה רציני בלימודים. זה לא חכם להגיד לו ככה. הוא באמת מסכן, הוא באמת בבעיה. עכשיו, מה הפתרון? אז נתחיל עם ישיבה קטנה עם שיעור, זה הדבר הכי קל. כשיש בחור בישיבה קטנה, יש לי שתי עצות שיכולות לעזור לבחור כזה איך לפתור את הבעיה. העצה הראשונה, בוא ניקח את הבחור הכי טוב בשיעור. התלמיד הכי טוב בשיעור, לא הבחור הכי טוב בשיעור, אלא התלמיד הכי טוב בשיעור. זה שהכי טוב מבין את השיעורים. בדרך כלל בחורים כאלה, הם כותבים כל יום סיכום של השיעור. תבקש ממנו כל יום לצלם את המחברת שלו ותלמד את השיעור מהמחברת. אותו שיעור שהיה לך קשה לשמוע, אם אתה תלמד אותו מהמחברת, זה ילך. אם תקבל את השיעור כתוב, אתה תצליח. כי הבעיה שלך זה רק בשמיעתי, אבל להבין בחזותי אתה יכול. הדבר ראשון זה אני צריך לתת לו אופציה של לשמוע, להבין את השיעור דרך העיניים. זאת אומרת, שיקבל מחברת של חבר שכותב את השיעור ויעבור עליה. אז יהיה לו את הבסיס הראשוני שכאן חסר. זה דבר אחד. דבר שני, אני צריך להתאים לו חברותות. אני צריך להתאים לו חברותות שמתאימות לבעיה שלו. מה פירוש חברותות שמתאימות לבעיה שלו? דיברנו שאם החברותה שלו קורא ומסביר, זה עוד פעם שיעור. אם יש לו חברותה שהוא קורא ומסביר, עוד פעם אתה בשיעור. צריך חברותה הפוכה. אחד שמסכים לשמוע אותך, ואתה תהיה זה שקורא ומסביר. זאת אומרת, אם אתה תהיה זה שקורא ומסביר, והחברותה שלך רק שומע אותך, זה יוכל ללכת. זאת אומרת, זה שני תנאים. התנאי אחד, שאתה תקרא חזותי את הגמרא עם הרש"י, עם הראשונים, ותסביר. והתנאי השני, שאת השיעור תקבל כתוב במחברת של חבר ותלמד אותו. עכשיו, אם אנחנו נעשה את זה בזמן, אנחנו מצילים את הילד. רוב הילדים, ההורים לא עולים על זה, המורים לא עולים על זה, אף אחד לא עולה על זה, והם הופכים להיות כישלון ונושרים. חלק נושרים לגמרי, השם ירחם, חלק נושרים מהמצב של לומד למצב של מסתובב בישיבה. אבל אפילו לא נהיה פרחח, אפילו לא נושר לרחוב, אבל הוא לא מרגיש הצלחה בישיבה. הוא לא מרגיש הצלחה, הוא לא מרגיש שהוא מתקדם, הוא לא מרגיש שהולך לו, והכל בגלל בעיה שהוא לא אשם בה, ובעיה שאפשר לפתור אותה בצורה חכמה. אפשר לפתור אותה, אפשר לתת לו את כל החומר דרך העיניים. עוד דבר מעניין. נכון, בזמן השיעור הוא יושב שם בשביל המשמעת, וזה קושי, נכון, בסדר. אבל אין לי פתרון אופטימלי. אם הייתי יכול להקים ישיבה, שהשיעור הוא רק חצי שעה, וכל השאר לימוד עצמי, זה היה הפתרון האמיתי לבחורים האלה. אי אפשר להקים כזאת ישיבה, זה לא ילך. אף אבא לא יסכים לשלוח את הבן שלו עם חותמת שילד עם בעיה. זה משחקים של כבוד. אבל באמת, זה הפתרון. זה הפתרון, ואין לנו פתרון אחר. עכשיו, מה שקורה עם הבחורים האלה, שהם מרגישים כישלון, הם מרגישים תסכול, והם נופלים החוצה מהמערכת. הם פתאום בלי חברותות, ופתאום לא לומדים וכן לומדים, וכן באים לתפילה ולא באים לתפילה, והמשגיח מעיף אותם ליומיים הביתה, כי הם לא היו בתפילה, ואז אחרי יומיים הם חוזרים, ואז הם רבים עם חבר, ועוד פעם מפעים הביתה, וככה הם מתגלגלים מסיפור לסיפור, מאירוע לאירוע, וככה מעבירים את הזמן, כשכל העולם שונא אותם, והם שונאים את כל העולם, ורע להם, והכל מסובך בגלל הבעיה הזאת. עכשיו, מה קרה עם הבחור שאני מספר עליו היום? הבחור שאני מספר עליו היום, הוא היה בחור יותר חזק מהנורמלי, הוא כן התאמץ וכן למד וכן הצליח איכשהו לגמור את הישיבה הקטנה בהצלחה. ולא רק שהוא גמר את הישיבה הקטנה בהצלחה, הוא הלך לישיבה גבוהה מאוד טובה. אבל הישיבה הגבוהה שהוא הלך זה ישיבה ממש מאוד טובה, אבל היא קטנה במספרים. הם בשיטה עושים שיעור רק של 20 בחורים בישיבה הזאת. ישיבה מאוד טובה, עם צוות מאוד טוב, הצוות מתמסר לבחורים. אז המשגיח של הישיבה הקטנה שלח אותו לישיבה הזאת, שזו ישיבה טובה, אמר לו, תשמע, פה זו ישיבה עם צוות קטן, עם תשומת לב טובה, עם מספרים קטנים, פה יהיה לך, זה מתאים לך, תלך לשם. למה? המשגיח זיהה שיש לו קושי, לא זיהה את הסיבה של הקושי. בסדר. אז הוא בא שם לישיבה. והוא מוצא חברותה שבדיוק מתאים לבעיה שלו. זאת אומרת, חברותה ששומע אותו יותר מה שמשמיע לו. שמוכן כשהם לומדים בחברותה יותר לשמוע מאשר לקרוא. והוא מסביר לחברותה והחברותה זורם איתו בהסברים שלו. וזה הלך נהדר. ההלך נהדר הזה יצר תלות רגשית. זאת אומרת, בגלל שהוא חי כל הזמן במצוקה, בגלל שהוא שרד בכוחות לא רגילים. הוא אומר, הוא אף פעם לא יחסיר תפילה, הוא אף פעם לא יחסיר סדרים, הוא אף פעם לא היה חסר מהישיבה, אף פעם לא קיבל עונש, אף פעם לא אף הביתה. למרות שבפוטנציאל, זה בדיוק הבחור שאמור להסתבך בכל הבעיות האלה. אז הוא השתמש עם כל הכוחות שלו, לשרוד. לשרוד, ממש ככה. ולשרוד אפילו בהצלחה. אבל המחיר היה שהוא מגיע לישיבה ופוגש מישהו שבאמת הוא הפתרון שלו, על המקום הוא מפתח תלות רגשית באותו אחד שזה הפתרון שלו. בלי להרגיש, בלי להבין למה, הוא אפילו לא הבין למה, ופתאום הוא מצא מישהו שנורא נוח לו איתו. נורא זורם איתו. הכל הלך מצוין, באים כל היועצים ואומרים לו, שמע, תלות רגשית זה דבר מסוכן. תברח, תברח ממנו. לא לך שום קשר אליו, כי זה פיקוח נפש, זה סכנה. שאלתי אותו, תגיד, אתה הרגשת איזה משיכה גופנית לבחור הזה? הרגשת כאילו משהו לא קשר פה? הוא אומר, לא, בכלל לא. ואני מבין גם למה. כי זה לא בעל רקע של בעיות רגשיות, זה לא אחד שמחפש אהבה, אלא זה אחד שמחפש ללמוד. זה הכל הפוך, כלומר שאנחנו תמיד רגילים, תמיד אנחנו צועקים, תלות רגשית, זה פיקוח נפש, תברח. פה זה בכלל בא ממקום חיובי. זה בא ממקום שהוא מצא פתאום מישהו שעוזר לו בלימוד, שמאפשר לו ללמוד בלי לחץ, שמאפשר לו להבין את הגמרא בצורה נכונה. זה היה... אבל היות וכל היועצים וכל הבעלי מקצוע אמרו לו, תשמע, תלות רגשית זה דבר מסוכן, אז הוא עוזב את הבחור ההוא. איך הוא הגיע למה? הוא פנה לצוות בישיבה והתלונן שיש לי... מה?
זה שחברות הנוח, זה צריך בהכרח להיות בעיה של תלות רגשית.
לא, זה הפוך. יש לי חברות הנוח על רקע של 3.5 שנים סבל. זאת אומרת, אתה צודק...
אחד מעצמו כאילו?
לא, אתה... תראה. אני נותן לך מיטה. במיטה שלך יש מזרון שכל פעם שאתה זז, אתה מקבל איזה דקירה. אתם לא מכירים את זה, כשאנחנו בחורי ישיבה, היה לנו בישיבות מזרונים מעשב ים אלג'ירי מסולסל ומסורק, ככה היה כתוב על, על המזרונים האלה, זה היה קש כזה, עשב ים אלג'ירי, אני זוכר ככה היה כתוב על המזרונים בישיבה, וכמובן שהמזרונים האלה היו, כמו שאומרים, פה דוקר לך, שם קש, פה קש, לא נוח, כן? ופתאום, מזמינים אותך לאיזו ישיבה אחרת, לשבת ישיבה, לבקר מישהו, ושם יש מזרונים שאתה רק שם את הגוף, אתה נרדם ומרגיש שאתה בגן עדן. אתה לא תפתח תלות בכזה מזרון. זאת אומרת, אתה סובל שנים, פתאום אתה מרגיש מישהו נחמד. זה לא שחברות הטובה יוצרת תלות רגשית.
הוא מרגיש שהוא לא יכול בלעדה.
כן, בדיוק. אבל בגלל שהוא היה כל השנים... הלחץ שמשתחרר, נקרא לזה ככה, הסבל שמשתחרר, אני חי כל הזמן בלחץ, אני חי כל הזמן בסבל. פתאום הסבל הזה משתחרר. אז החוויה הזאת של לעבור מגיהנום לגן עדן, החוויה הזאת יוצרת תלות רגשית. תלות רגשית היא מסוכנת, היא מסוכנת גם אם היא לא קופצת לשום דבר גרוע אחר, היא מסוכנת בגלל שאתה הופך להיות כל הכוח שלך, כל האנרגיה שלך הם באותו אחד, ואז כל פעם שהוא מדבר עם מישהו אחר אתה מתפוצץ מקנאה, כל פעם שיש לו איזה חדשות שהוא לא סיפר לך, פתאום אחיו יתרס, והוא לא גילה לך אתמול שאחיו עומד להתרס. והכי גרוע שנודע לך, שלמישהו אחר הוא כן גילה שאחיו עומד להתרס. אז השם ירחם, מה, זאת אומרת, אחוזי הסבל, בתלות רגשית, אחוזי הסבל הם פי כמה יותר גדולים מאחוזי ההנאה. זאת אומרת, הזמן שאנשים האלה סובלים הוא הרבה יותר גדול מהזמן שהם נהנים. זה מכניס אותך לאובססיות, זה לא עומד במקום. זה לא עומד במקום, זה כל הזמן הולך באובססיות וזה עושה דברים נוראים. זה דבר לא בריא. אבל הנקודה שאני רוצה לדבר זה החובה שלנו כהורים לזהות בזמן בעיות של ילדים, לזהות אותם בזמן ולגרום שהילד יתמודד עם הבעיה במינימום סבל, במינימום קושי. זאת אומרת, אי אפשר לתת לילד. ההרגשה הזאת היא, הוא עקשן ועצלן ומדברים איתו וכלום לא עוזר, והוא עושה מה שהוא רוצה. זה הרגשה של הורים. דיברנו פעם, דיברנו פעמיים, דיברנו שלוש פעמים, יש היגיון, יש שכל ישר, אתה הבנת הכל, וזה לא הולך. וזה לא הולך. השאלה למה? למה שאתה מדבר עם ילד? פעם, פעמיים, שלוש וארבע, ואתה מסביר לו, ושום דבר לא הולך. תמיד השאלה היא, למה? לא, לא, מומחה גדול, מומחה גדול פוגש את הילד שעה בחיים. הורה פוגש את הילד כל החיים. לא, צריך לחפש, צריך לחפש. איפה הבעיה, למה הילד, למה זה לא הולך? בוא נתחיל ככה. אנחנו חיים בעולם עם הרבה סתירות. עם הרבה סתירות, נכון? אתה יכול להיות בן אדם מאוד טוב, כל מי שצריך טובה בא אליך, אתה עושה טובה. כל מי שצריך הלוואה, אתה תיתן לו כסף, אם אין לך כסף שלך, תשיג לו מקום אחר. כל מי שיש לו בעיה, אתה בן אדם הכי טוב פה, בכל החברה. באים לדבר עם אשתך, היא אומרת, תשמע בעלי כלב, אני לא יכולה לחיות יותר. הוא הורג לי את החיים, הוא יורד לחיי, הוא לא נותן לי כלום, לא קונה לי כלום, משאיר אותי בלי כסף. זה סתירה. איך ייתכן שכל האנשים אומרים עליך שאתה אדם נפלא, הבן אדם הכי טוב בחברה, ופתאום האישה, לא חס וחלילה, לא שאני, זה, כן, זה בסדר. ופתאום האישה באה ואומרת, למה אני אומר לך ככה? לפעמים אתה אומר על מישהו משהו, והוא נפגע, אז פשוט שלא, אל תחשוב שזה סתם נתתי. היה לי לפני שבועיים, התקשרתי לחבר טוב, ו... הבן שלו הרים את הטלפון, הוא שואל מי רוצה אותו, ואני נורא שונא את השאלה הזאת, מי רוצה אותו. ביקשתי את אבא, תן לי את אבא. אז הייתי ככה עצבני קצת, והוא אומר מי רוצה אותו, אז אמרתי מס הכנסה. אז הוא רץ לאבא, אומר מס הכנסה מחפשים אותך, אבא כמעט קיבל התקפת לב. אז צריך להיזהר לפעמים. בכל אופן, אנחנו חיים הרבה פעמים עם שאלה על בן אדם. הנה, פה הוא ככה, פה הוא ככה. יש איזו סתירה. אז תמיד צריכים, אז זה, לא, זה הכי, הכי קל להגיד, באמת אני לא מבין את הסתירה, אבל תראה, הוא לא בן אדם, תראה איך הוא מתנהג. זה לא נכון. אז אם הוא מתנהג פה ככה ופה ככה, סימן שבאחד המקומות יש לו בעיה. או בצד הזה או בצד הזה יש לו בעיה. ובגלל שבאחד המקומות משני הדדים יש לו בעיה, אז הוא ככה מתנהג. אז אני צריך לפתור את הבעיה. ולא להגיד, אי אפשר לברוח, ברגע שאתה חי עם סתירות, ברגע שהילד הוא ילד טוב, ברגע שהילד הוא לא מרדן, ברגע שהילד הוא לא עצלן, אתה רואה שהוא קם כל בוקר לתפילה, אתה רואה שמה שאומרים לו הוא שומע בקולך, הוא לא הולך נגד. אתה רואה שמבקשים לו תוריד את הפח, תלך למכולת, תרים, תאסוף תרצועים מהרצפה, תשמור על אחותך, כל התפקידים האלה הוא עושה. הוא עושה בסדר. אין לך איתו שום בעיה. כשאתה מגיע איתו ללימודים, פתאום הכל תקוע. פירושו, לילד יש בעיה, תמצא אותה.
אבל אני רגיד מרגיש שיש בעיה, אבל לא יודעת, על שור יש בעיה. לפעמים בן אדם בעצמו לא יכול להבין, כל שכן באחר. השורשים מאוד עומקים בתת הכרה, נגיד, כן. לא יודע, איך לי לגלות.
השורשים הם... בוא נתחיל ככה. השורש של כל הבעיות הוא... שלאדם קשה לחיות עם חוסר הצלחה. פה השורש של כל הבעיות. השורש הראשי של בעיות זה שאנשים קשה להם לחיות במצב של חוסר הצלחה. אם אני מרגיש שאני לא מצליח, קשה לי בזה. זה יוצר קושי אצל בן אדם. עכשיו, איפה שאני לא מצליח, אין לי רצון ואין לי חשק ולא מעניין אותי. ולא מעניין אותי. אני פעם אמרתי למישהו שלרב שח הייתה אהבת תורה מאוד גדולה. אז נו בטח, תראה איך הוא למד, תראה למה הוא הגיע, תראה מה זה. אמרתי לו, מזה שהוא למד, זה לא ראיה של אהבת תורה. כי הוא היה בלכישרן והוא נהנה ללמוד ולא יודע אם זה אהבת תורה. זה שהוא הצליח, עוד הפעם, היה אילוי, היה בלכישרן, ידע ללמוד, אהב ללמוד, הוא הצליח. אבל כשהרב שך הגיע לארץ, בהתחלה הוא גר בירושלים, והוא קיבל עבודה ללמד בישיבה של קרלינס. שם הוא התחיל את הקריירה. שם היה קבוצה של בחורים חסידים, ירושלמים, שלא בדיוק עניין אותם ללמוד. והיו זורקים מגבות אחד על השני באמצע השיעור, והיו זורקים ככה ועושים ככה ושמח ובדיחות ו... בקיצור, והוא שנה שלמה אמר שיעורים לא פחות טוב מפוניביץ', למרות שלא היה אף אחד ששומע אותו, לאף אחד לא התייחס ברצינות לשיעור שלו. והוא אמר, הוא אמר את השיעורים כאילו שהוא נמצא באולם של פוניביץ' עם 700 בחורים. היה שם 12 בחורים קרלינרס שעשו ממנו צחוק, זה אהבת תורה. בלי אהבת תורה אדם לא יכול להגיד כזה ש... כי לא היה לו שום סיפוק, לא היה לו שום הצלחה. לא היה לו שום הצלחה בדבר הזה. מה? אז למה הוא לא, למה הוא אמר כאלה שיעורים? למה הוא התאמץ להכין שיעור חזק וטוב, כשאין אף אחד ששומע אותו? סובל ממה? לא הבנתי. לא הבנתי מה שאתה אומר. בסדר, הוא סובל ולא רב איתם, אבל למה הוא התאמץ על השיעור?
אפשר לומר, מקבל מסכולת, צריך חוש על משפט, צריך לעשות עבודה טובה.
לא,
לא, הוא יכול להגיד שיעור יותר קל, פחות להתאמץ. שיעור יותר פשוט. זה מה שאני אומר. בכל אופן, כשאתה רואה סתירות, כשאתה רואה שמשהו לא מסתדר, אז ברור שיש פה איזה בעיה וצריכים למצוא אותה ולעזור לילד לפתור את הבעיה, ואז אנחנו חוסכים הרבה מאוד צרות. הרבה מאוד צרות אנחנו חוסכים. היום זה נורא מודרני, לרוץ עם הקושי למידה, ישר להגיד להורים, תתנו לו רטלין. זה נורא מודרני היום. והגענו, אתמול בלילה התקשרה אליי אישה, ואומרת לי, הציעו לבן של השידוך, בחורה, מאוד טובה, מאוד מוכשרת, מאוד מצליחה, מאוד יפה, ומבטיחים דירה בירושלים. נו, מה יותר טוב, מה כבר יכול להיות יותר טוב מזה? גם מבטיחים דירה בירושלים, גם משפחה טובה, גם בחורה טובה, יפה, מוכשרת, מצליחה, מה שאתם רוצים. אמרתי, נו, אז מה את מתייעצת? כאילו, אז מה, איפה השאלה? אז היא אומרת, ארבע אחיות שלה למדו אצלי, היא מורה בסמינר האישה הזאת, ארבע אחיות שלה למדו אצלי, וכל הארבע קיבלו רטלין. אז אני מפחדת לעשות שידוך עם משפחה כזאת, אחר כך כל הילדים יהיה ילדים עם רטלין. זה תורשתי, אין מה לבדוק. הבעיות קשב וריכוז זה תורשתי, זה לא, אין מה לבדוק. מה? לא, לכאורה אז יש שאלה חזקה פה, נכון? אני אמרתי לה, תראי, 50% מאלה שמקבלים רטלין זה לא נכון. היום נהיה מודה שכל ילד שמפריע בכיתה וכל ילד שלא מקשיב, דבר ראשון אומרים להורים, תנו לו רטלין. העסק הזה גלש למקום לא נכון, כבר לא, אין בכלל פרופורציה.
זה לא קל,
זה לא פותר שום בעיה.
לא,
זה לא פותר. אם הילד אין לו, אבל אם לא זה הבעיה שלו, אתה לא פותר שום בעיה, זה סתם.
מי הוא זה שאומר תקחו רטלין?
הרבה בחדר והגננת בגן והמורה בבית ספר.
והמנהלים.
היועצות, כן. לא, אבל אתה מקבל לחץ שאתה לא עומד בזה. השבוע שעבר התקשרו אליי משפחה ואמרו לי, יש לנו ילד שהוא לומד בתלמוד תורה, יש לו קצת קושי בלימודים, הוא מקבל שיעורי עזר מהחיידר. עכשיו קרא להם המנהל, אמר, או שהבן שלכם מקבל את הלין, או שאני מפסיק לו את השיעורי עזר. אז מה אבא יעשה? זאת אומרת, זה לא פשוט. זה לא פשוט הדברים האלה. עכשיו, חלק גדול מהילדים שדורשים מהם לקחת את הלין, זה לא נכון. יש להם בעיות אחרות, רק אנחנו היום לא מחפשים את הבעיות בכלל. אנחנו הולכים לפתרון הקל של, 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 של תיקחו את הלין. בכל תחום היום, בכל תחום, היום מתקלקל לך המחשב, אף טכנאי לא מתקן מחשב, אלא הוא מוציא את הלוח M, שם לוח M חדש, מחליף, הוא לא מתקן. אין להם דבר כזה לתקן. היום הכל הולך חיים קלים, לא מתקנים כלום. רק מחליפים חלקים, זה הכל, זה לגו. הוא מוציא את החלק הזה, שם חלק אחר, תמשיך לעבוד. אבל לא מתקנים. אין היום דבר כזה לתקן. אני לפני 40 שנה, היה לי אוטו, ופתאום האוטו אוטומטי, ופתאום האוטומט, הגיר לא עבד. האוטו לא נסע. בא מכונאי, מסתכל, אומר, יש לך משאבת שמן בתוך הגיר שהלכה. אני אפתח, יוציא את המשאבת שמן, ישפץ אותה, יחזיר, אין להם דברים כאלה. אין דבר כזה, אתה תחליף גיר. העולם משתנה, אין היום דבר כזה. אז תיקון שאז עשיתי ב-500 שקל בכסף של היום, היום הוא ב-50 אלף שקל. הכל הולך ככה היום. למה? מחפשים חיים קלים. עכשיו, בחינוך ילדים אין חיים קלים. אין דבר כזה בחינוך ילדים חיים קלים. אנחנו צריכים לדעת. מה? אי אפשר להחליף חלקים, כן. זה בעיה. היום בחינוך ילדים אנחנו לא יכולים לחיות את מה שקורה בעידן המודרני, שהכל קונים בסין והכל חד פעמי, והכל... זה לא... כל מה שלא קונים ילדים בסין, אז צריכים לדעת שזה לא הולך ככה. זה לא הולך ככה, אבל זה בעיה. זה בעיה, כי המערכת שאנחנו בנויים היום, היא לחפש את הפתרונות הקלים. והפתרון הכי קל זה לתת לילד כדור. ואני דרך אגב לא נגד רטלין. אני במפורש חושב שאיפה שצריך לתת, אז באמת צריך וזה עוזר. זה לא שאני נגד רטלין. אבל לא ייתכן שאנחנו עומדים היום 50% מהילדים בכל כיתה צריכה רטלין. זה לא נורמלי, זה לא יכול להיות, זה לא היה אף פעם דברים כאלה. מה? יש למשל ילד שבמתמטיקה הוא 10, באנגלית הוא 0. אז יש לו בעיה עם שפות. יש לו בעיה עם שפות. אין לו כישרון לשפות.
זה בעיה. יש לה שם פשוט ש... עכשיו בעולם אתה הולך לאוניברסיטה, יש אוניברסיטה ששפות, ואוניברסיטה זה מתמטיקה, פיזיקה וכל מיני דברים כאלה.
אבל אוניברסיטה לא מקבלת אותך אם אתה לא יודע אנגלית, שום מקצוע. כי אתה צריך תעודת בגרות, אתה צריך בגרות, אתה צריך אנגלית, אתה תקוע. אתה תקוע עם סיפור, אתה לא יודע שפות. אתה לא תופס שפות. עכשיו, צריך להבין, יש אנשים שהמבנה שלהם הוא כזה, היה לי סיפור לפני המון שנים. היה בחור שהלך לישיבה ולא הצליח ולא ידע כלום ולא הבין כלום ולא למד כלום. אז עוד לא היה פטנט שקוראים לו רטלין. ואחרי כמה חודשים קראו לאבא ואמרו, תשמע, אין לנו מה לעשות עם הבן שלך. הוא ילד טוב, הוא לא מפריע, הוא לא לומד אף מילה. אז הביאו אותו לישיבה אחרת. בקיצור, תוך 4 שנים הילד עבר, תוך 3 שנים הילד עבר 7-8 ישיבות. ואז אבא ראה שזה לא עסק, אי אפשר ככה להמשיך. ואז הוא לקח אברך, שילם לו כסף, הכניס את הילד שלו לכולל, ביקש מאברך שילמד איתו חברותה, הוא ישלם לו כסף, זה הפתרון. הילד ישב בכולל עם אברך, הוא כבר לא היה כך ילד, הוא היה בחור, אני יודע, 16-17, לא משנה, אבל יחסית לכולל, הוא ישב בכולל עם אברך ולמד חברותה. תוך 0.5 שנה הוא נהפך בלימוד יותר טוב מכל הכולל לאנשים מבוגרים נשואים. היה יותר טוב מכולם בזה. ואף אחד לא הבין. הרי כל כך הרבה ישיבות הוא עבר והכל אפס, ואיך פתאום פה הוא נהפך להכי טוב. מתברר, בכולל הזה למדו חולין, ולא סתם למדו חולין, למדו את החלקים יותר של הטרייפס, של הבהמה. עכשיו, לבחור היה דפקט שהוא לא יכול להבין חומר מופשט. מה פירוש חומר מופשט? הוא לא יכול להבין דברים שהם בתיאוריה בלי המחשה. שאני אומר חלות של נדר. מה זה חלות של נדר? תראה לי. תראה לי איך נראה חלות של נדר. תעשה לי ציור. אי אפשר. אי אפשר לצייר דבר כזה. שאני אומר שליחות, תצייר לי שליחות. תצייר לי כל קבלת קניין, מה זה? כל השאלות האלה, דעת מקנה, דעת קונה, מה זה? זה הכל מופשט. הבחור לא יכל להתחבר למופשט. ברגע שלמדו חולין, והיה צריך להתחבר לריאה ולמעיים ולסרחות ולכל הדברים האלה, הוא היה עוד הכי טוב מכולם. אז הנה, הנה הדוגמה של מישהו שבתחום הזה יש לו בעיה, בתחום אחר אין לו בעיה, בוא נפתח אותו במה שהוא. בוא ניתן לו את מה שהוא שיהיה עם זה, שיהיה עם זה טוב. יש אנשים שהם לא יותר מדי למדנים. לא יותר מדי למדנים. אבל יש להם הבנה מצוינת בדברים מעשיים. והחלק מהם נהפכים עם הזמן לפוסקי הלכה. הם יודעים לפסוק הלכה נהדר. הם יודעים את כל ההלכות על בוריים. הם לא למדנים, הם לא, אין להם את הלומדס הזה. ויש הפוך. יש אנשים שיכולים להגיד לך שיעור הכי טוב בעולם. לפסוק הלכה הם לא יודעים. הרב שך לא יודע לפסוק הלכה. הוא היה גדול הדור מצד אחד. הוא לא ידע לפסוק הלכה. הוא לא היה לו את הסוג כישרון הזה, לא היה לו את הסוג, ויש הרבה כאלה, יש אנשים גדולים מאוד, שהם יודעים ללמוד ולא יודעים לפסוק, אנשים שיודעים לפסוק ולא יודעים ללמוד. לא רק הכוונה לא יודעים ללמוד המרצים, אבל אין להם את הצורת החשיבה, השנית הלמדני, אין להם אותו. אבל אם אני מוצא לילד מה הבעיה שלו, ואני מפתח אותו בהתאם לנתונים שלו, אני מוצא לו פתרונות לבעיה שלו, אני תומך בו, אני נותן לו להבין שהוא לא פחות שווה, ובעיקר שהוא לא כישלון, אלא הוא הצלחה, למרות שההצלחה היא פה ולא פה. זאת אומרת, המציאות הזאת שילד מרגיש, שבמקום אחד הוא מצליח, ובמקום אחר הוא לא מצליח, זה לא כזה אסון. ניקח דוגמה, שכל אחד מבין אותה. יש אנשים שנולדו עם חוש מוזיקלי, עם שמיעה מוזיקלית, ויש אנשים שלא. יש אנשים שכל פעם שהם צריכים לשיר, הם מזייפים. הם לא מצליחים, אין להם שמיעה מוזיקלית. האם זה שלא יודע לשיר, או זה שמזייף, הוא סוג ב'? אף אחד לא חושב ככה. זאת אומרת, אדם שכן יודע לשיר, לעומת אדם שלא יודע לשיר. אז מי שלא יודע לשיר לא נקרא סוג ב'. הוא נשאר סוג א'. אז פה אנחנו כן מבינים, ואנחנו לא נותנים לבן אדם הרגשה שאם אתה לא יודע לנגן, לא, יש בתים שכן. יש בתים שילד שלא יודע לנגן על פסנתר, הוא סוג ב'. או לפחות על כינור. היו בתים שהלכו עם התזות האלה של, 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 שמי שלא מנגן, והיו ילדים שיצאו מזה מאוד מתוסכלים. באמת בגלל שאין להם שמיעה מוזיקלית, זה מלידה, ככה הוא נולד. ואנחנו לא יכולים להכניס לו את זה בכוח, רק בגלל שאני חושב שמי שאין לו את זה הוא לא תרבותי. זאת אומרת, אם אני בא עם תזה שמי שלא יודע לנגן הוא לא תרבותי, ולכן הילד שלי חייב לדעת לנגן, אני רוצח את הילד. אני רוצח את הילד. כי עיקר, כמו שאמרתי קודם, עיקר הבעיה של ילד, גם, דרך אגב, גם של אדם מבוגר, גם אנשים מבוגרים חייבים להרגיש הצלחה. אדם שלא מרגיש הצלחה הופך להיות אדם מתוסכל. הופך להיות אדם מתוסכל. וחלק מהאנשים אפילו מגיעים למצבים של דיכאון רק בגלל שהם לא מרגישים הצלחה בחיים. עכשיו, מה נקרא הצלחה בחיים? הם לא בודקים את המציאות שלהם האובייקטיבית, אלא הם תמיד משווים לאנשים אחרים, ולעומת אנשים אחרים הוא נכשל, הוא לא הצליח בחיים. זה תמיד בעיה. עכשיו, בילדים זה הרבה יותר, המערכות הרגשיות של ילדים הן הרבה יותר קיצוניות מהמערכות הרגשיות של מבוגרים. זאת אומרת, ילד, כשהוא נכנס ל להרגשה של כישלון, להרגשה של הלא שווה, הוא הרבה יותר קיצוני בהרגשות האלה מה שאדם מבוגר. אז אם אנחנו לוקחים ילד שיש, כמו שאמרתי, עם מה שהתחלתי, ילד יש לו בעיה בזיכרון השמיעתי, או ילד שיש לו בעיה בזיכרון החזותי, כמו שאמרתי, זה הולך לשני, הולך ל... יש בישיבה קטנה כל שבוע מבחן שבועי, ופעם בחודש מבחן חודשי. בדרך כלל המבחן השבועי בישיבות הוא בעל פה, והמבחן החודשי הוא בכתב. עכשיו, יש לא פעם שילדים במבחן השבועי הם נכשלים, במבחן החודשי הם מוציאים 100. למה? כי זה שמיעתי וזה חזותי. אז הנה, נתתי לו מבחן בכתב, הוא יודע. עכשיו, היה לי מקרה הפוך. היה לי בחור שמבחנים בעל פה, היה מוציא 100. מבחנים בכתב, היה נכשל. הלכתי למגיד שיעור שלו, אמרתי, תשמע, מתי שיש מבחן חודשי שצריך בכתב, הוא יכתוב לך בדף של המבחן שלושה פרקי תהילים. סתם, יכתוב שיראה, שכלפי החברים שיקרא שהוא עשה מבחן, שלא יהיה בושות. אבל הוא לא יעשה שום מבחן, הוא יכתוב לך בפנים שלושה פרקי תהילים. אחר כך תיקח אותו, תבחן אותו בעל פה על החומר. הבחור מ-0 עלה ל-100. ממש ככה. ממבחנים של 0 שהוא קיבל כל פעם בחודשי, הוא הגיע ל-100. למה? כי דיברנו אליו ביכולות שלו. עכשיו, זה לא בעיה אמיתית. זה לא בעיה אמיתית. מה קרה? בן אדם יכול להיות עד 120 עם התכונה הזאת. אין שום בעיה לחיות ככה. כן, בטח. בטח, בטח. זה דוגמה אחת, יש דוגמאות נוספות, כן? יש למשל דוגמה של ילד שהעיבוד, החשיבה, אצלו היא איטית. הוא חושב אבל לאט. עכשיו, הוא יודע את כל החומר, אבל הוא לא מהיר בחשיבה. זאת אומרת, אתה שואל אותו שאלה, לוקח לו זמן עד שהוא מבין את מה ששאלת, לוקח לו זמן עד שהוא מנסח לעצמו את התשובה, ואחרי שהוא מנסח, הוא יענה לך את התשובה הכי נכונה שיש. עכשיו, כשהוא עושה מבחן בכתב, יש לו את הזמן. כשהוא עושה מבחן בכתב, יש לו זמן לקרוא את השאלה, יש לו זמן להבין אותה, יש לו זמן לאבד אותה, והוא כותב תשובה נכונה. כשהוא עושה מבחן בעל פה, אז זה על השנייה. שואלים אותך שאלה, אבל תענה מיד. אתה גם לא רואה את השאלה מול העיניים, אז קשה לך לאבד אותה. זאת אומרת, לא תמיד זה נובע רק ממה שאני אמרתי קודם, ההבדל בין שמיעתי לחזותי. לפעמים גם יש הבדל בין בחורים מהירים לבחורים איטיים. יש אנשים שהם מאוד מאוד, אצלם הכל עובד לאט, אבל הוא עובד מצוין. הוא עובד מצוין. ויש אנשים שעונים לך בשנייה. היה לי פעם שאלה הלכתית, מאוד מאוד קשה. היה שאלה הלכתית מאוד קשה, משהו מיוחד קשה. רב ניסים קרליץ ענה על השאלה הזאת, זו הייתה שאלה של איסור חמור של איזה... ורב ניסים קרליץ ענה על השאלה הזאת, שאפשר להתיר את האיסור הזה, אבל הוא אמר, אני לא מתיר. אני לא מתיר. אני אומר לך שאפשר להתיר, והביא לי שלוש מראי מקומות, בהלכה, מאיפה אפשר להתיר את האיסור. אבל הוא אמר לי, אני לא מתיר את זה. אני אומר לך שאפשר להתיר, לך תמצא רב שיתיר. ואם תמצא רב שיתיר, תסמוך על זה ותתיר, כי יש שלוש מקומות האלה שבגללם. זאת אומרת, הוא לא רצה באופן אישי להתיר, אבל הוא אמר לי, לך תמצא רב שיתיר. זו השאלה ממש חמורה. בקיצור, הלכתי לרב שיינברג, זכר צדיק לברכה, הראשי ושל תורה אור. שהוא היה נחשב פוסק מובהק. באתי לב עם השאלה, ואמרתי לו את כל האמת. אמרתי לו, תשמע, השאלה הזאת, רב ניסים קרליץ אמר שאפשר להתיר, הוא לא מוכן להתיר, אבל אפשר להתיר, הוא נתן את המראה מקומות האלה, על סמך זה אפשר להתיר. הרב שיינברג ענה לי, את המראה מקומות האלה אני מכיר, אני יודע אותם, את המראה מקומות האלה, אבל אני שום שאלה לא פוסק, לפני שאני לומד את כל הסוגיה במשך שבועיים מחדש, רק אחרי שאני אקח שבועיים ללמוד כל הסוגיה מחדש בעיון, אני יכול לפסוק כזאת שאלה. הנה דוגמה שרב ניסים על המקום ידע להגיד לי את המראה מקומות הזה, גם הוא ידע את המראה מקומות הזה, לא שאחד ידע ואחד לא ידע. אבל זה אומר, אני לא פוסק מהרגע להרגע. אני לא פוסק מהרגע להרגע, אני צריך את הזמן שלי, אני צריך לאבד את זה, אני צריך ללמוד את הסוגיה מחדש, אני צריך לשבת על זה. והוא יתיר בסוף, לא שהוא לא יתיר, כן? אבל הוא אומר, אני צריך שבועיים. לא, זה מבנה, זה סוג של מבנה. ואחר כך הוא, רגע, והוא יתיר, אחרי שבועיים הוא יתיר, והוא אומר לי, אני מתיר, אבל לא לבד, תמצא עוד רב. לא, יש בהלכה דברים כאלה. דברים שמתירים אותם בדוחק, שזה לא לכתחילה להתיר, אז בתשובס מופיע הרבה בנוידי, ביהודה וחסם סופר, בכל התשובס מופיע, שאם ימצא עוד מי שיצטרף עמי, אז אני מוכן להתיר. זה ידוע בין הפוסקים כזה גישה. אז הלכתי לרב פישר. הלכתי לרב פישר, וגם סיפרתי לו את כל האמת. אמרתי לו שרב ניסים אמר שאפשר להתיר, אבל הוא לא מוכן להתיר, אבל נתן שלוש מראי מקומות האלה. הרב שיינברג, חוץ מהשלוש מראי מקומות האלה, מצא עוד סברה רביעית שהוא צירף לשלושה מראי מקומות האלה והתיר, והרב שיינברג אמר שהוא לא מתיר לבד והוא צריך עוד אחד. והרב פישר אומר לי ככה, אני מכל הסיפורים האלה רק אחד המראי מקומות, רק הדין הזה מספיק לי ועל סמך זה לבד אני מתיר וכל השאר לא מעניין אותי. הנה תראו הבדל בין שלושה אנשים, שכל אחד מהם לקח חומר שהוא יודע ומכיר. אני לא מדבר על איזו שאלה שהם לא ידעו את המראי מקומות, את החומר, את הזה. כל אחד מהם לקח חומר שהוא יודע ומכיר. וכל אחד בא ממקום אחר. מאיפה זה בא? זה סוג. זה, 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 זה סוג של אנשים. זה סוג של... זה לא רק תורת הסתכלות. זה הרב אלישיב. היה פוסק בשנייה. רב שלמה מזלמן כמעט אף פעם לא. תמיד הוא ביקש, תנו לי זמן, תנו לי ללמוד את זה. זה סוג של על חיים מויזר אני לא מדבר. אתה יודע שהיה הולך אצל חיים מויזר בבית. חיים מויזר היה לו חמש כתבנים, חמש אנשים שישבו אצלו בבית לכתוב תשובס. מה ששאלו אותו שאלות בהלכה. והוא היה מכתיב לחמישה אנשים תשובה באותו זמן בשאלות שונות לגמרי. זאת אומרת, היה אומר משפט אז היו קודמים עם נוצה. אז היה לוקח זמן עד שכותבים משפט. היה אומר לראשון משפט, עד שהוא כותב, היה אומר לשני משפט, לשלישי, לרביעי, לחמישי. היה אומר חמש משפטים שונים, כל אחד תשובה בנושא אחר לגמרי, וכל אחד כתב תשובה אחרת לגמרי, ותוך כדי זה, בעצמו היה יושב וכותב תשובה ביד שלו. מה? שתי ידיים לא שמעתי. אבל זה סוג של קישרן. זה סוג של מבנה, אבל טוב, זה החלק היפה לספר, זה החלק הזה, אבל אני מדבר על הבעיות שיש לנו עם ילדים. יש ילד שאני רואה שתחום מסוים הוא מצליח, ותחום מסוים הוא לא מצליח, צריך לקבל את זה שהוא כזה. יש ילד שיש לו קושי, צריך למצוא מה הקושי. אסור לקחת את הילד ורק להתעצבן עליו, רק לחוס עליו, רק להראות לו שאנחנו לא מרוצים, רק להראות לו שהוא לא טוב, ובזה גמרנו את כל הבעיות, כן? וכשאני עולה על הדברים בגיל הנכון, בזמן הנכון, אני חוסך 90% מהצרות שאחר כך אנחנו לא יכולים לצאת מהם ולא יכולים להסתדר איתם. תודה רבה.